הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק השביעי מהלכות ערכין וחרמין. פרק זה עוסק בפדיעת ההקדש, הדברים שאין פודים בהם את ההקדשות, חיוב הוספת החומש של הבעלים, דיני פדיעת ההקדש בשוויו, מקרים שבהם השתנה שוויו של החפץ במהלך תהליך הפדיעה, דין הגבייה מנכסים משועבדים שהוקדשו, מקרים שבהם יש חשש של קנוניה על ההקדש, והרמב״ם מסיים בדין הנכסים שיצא כל שהוקדשו. פותח הרמב״ם בהלכה א', ההקדשות, נכסים בבעלות בית המקדש, שניתן לפדותם בממון, או בחפצים השווים ממון, וכך יוצאים נכסי ההקדש לחולין, ועוברים לבעלות האדם שפדה אותם. הרי אין פודין אותן לא בקרקע, שלא ניתן לפדותם על ידי שייתן לבית המקדש קרקע בשווי החפץ שרוצה לפדות, ולא בעבדים כנעניים שהרי הוקשו העבדים לקרקעות, שהרי נאמר בנוגע לעבדים כנעניים בפרשת בהר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, שהעבדים הרי הם כאחוזת הקרקע, ולא בשטרות חוב, מפני שהן גופן של השטרות שווה ממון, דהם מהווים ראיה לחוב וניתן על ידם לגבותו, אכן השטר עצמו שווה ממון. ומקור הדבר בתורה הוא מה שנאמר בפרשת בהר בנוגע לפדיון שדות מההקדש, ונתן את הכסף. ציטוט זה של הפסוק נלקח מדברי הגמרא, ולכאורה הוא שילוב של שני פסוקים שנאמרו בתורה בנוגע לפדיון שדות הקדש, ונתן את הערכך ביום ההוא, ופסוק נוסף, ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. ומדייקים מכך שניתן לפדות את ההקדשות רק בדבר שגופו ממון ככסף. אחד הכסף עצמו ואחד שר המיטלטלין ששווין בעצמם כסף. ואפילו סובין, שהם קליפות או פסולת התבועה, שערכה מועט, הרי ניתן לפדות בהם, מכיוון שעל כל פנים גופם שווה ממון. אך לא בשטרות שאין גופם ממון, ולא בקרקע שאינה דומה לכסף שהוא דבר המיטלטל, וכך לא בעבדים שכאמור הוקשו לקרקעות. הלכה ב', כל הפודד קודשיו מוסיף חומש, ואחד המקדיש עצמו או אשתו או היורש מוסיפים חומש, כמו שביארנו בפרק רביעי, ואף החומש לא יהיה אלא מן המטלטלין כמו הקרן, והחומש שמוסיף הרי הוא כהקדש עצמו ודין אחד להם, שאף החומש הופך להיות הקדש שאסור ליהנות ממנו ונהנה ממנו מעל. הלכה ג', הפודד קודשיו אין החומש מעכב, אלא מאחר שנתן את הקרן יצא הקדש לחולין ומותר לענות בו. אך זהו מהתורה, אך מדברי סופרים שאסור לו לענות עד שייתן החומש, שמא יפשע ולא ייתן. וזהו ביום חול, אבל בשבת, מפני עונג שבת, התירו לו לאכול. מאכל שהיה של הקדש ופדה הוא, אף על פי שעדיין לא נתן את החומש. משום שבלאו הכי אין חשש גדול שלא ייתן את החומש, שהרי הגזברין תובין אותו. הלכה ד', קודשי מזבח, בהימות שהוקדשו לצורך הקרבתם על המזבח לקורבן, שנפל בהם הוא מחר שהוקדשו, ועתה אינם ראויים להקרבה, ונפדו, שכמבואר בפרק חמישי, בהמת קודשי מזבח שנפל במום, ניתן לפדותה ולהשתמש בכסף לצורך הבאת הקורבן. הרי באם פדה אותם המקדיש עצמו, מוסיף חומש, כשאר ההקדשות של בדק הבית. שכן מפורש בתורה בפרשת בחוקותיי בנוגע לבהמה שנפל במום, ואם גאול יגלנה, דהיינו כשהמקדיש עצמו פודה אותה, ויסף חמישיתו על ערכך. והמקדיש שפדה לעצמו הוא שמוסיף חומש, ולא המתכפר בה שפדה. דהיינו שבאם אדם הקדיש בהמה כדי שיתכפר בה חברו, הרי הדין שבעליה של הבהמה הוא שמוסיף חומש שפודה אותה, חל על המקדיש שהייתה הבהמה שלו, ולא על המתכפר שהבהמה ניתנה לו כדי שיתכפר בה. ודין נוסף, הקדש ראשון הוא שחייב בתוספת חומש, אבל הקדש שני אינו מוסיף עליו חומש. דהיינו שבאם הקדיש אדם חפץ לבית המקדש, ולאחר מכן הוא פדהו תמורת חפץ שני, הרי רק כאשר הוא פודה את ההקדש הראשון, דהיינו החפץ שהקדישו תחילה, הרי הוא צריך להוסיף עליו חומש. אך כאשר הוא פודה את החפץ השני, שניתן להקדש לצורך פדיון החפץ הראשון, אין צריך להוסיף עליו חומש. שנאמר בפרשת בחוקותיי, בעניין פדיון בית, ואם המקדיש יגל את ביתו ויסף חמישית. ולומדת מכך הגמרא שהמקדיש מוסיף חומש ולא המתכפר, וכן שהמקדיש מוסיף חומש ולא המדפיס, שרק על הדבר הראשון שהקדישו צריכו להוסיף חומש, ולא על הדבר השני שהתפיס בו את קדושת החפץ הראשון. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', לפיכך אם חילל בהמה על בהמה שנייה, בין בקודשי בדק הבית, ובין בקודשי מזבח שנפל בהם מום, ונפסלו להקרבה, והוא פדה אותם בבהמה אחרת, או שהמיר בקודשי מזבח, שאמר על בהמת חולין, שהיא תהיה תמורת בהמה הקדושה לקורבן, שאף הבהמה השנייה מקבלת את קדושת הקורבן, הרי כאשר הוא פודה את הבהמה השנייה שחילל עליה, באם בבהמה השנייה יש מום, או כאשר הוא בא לפדות את התמורה, באם נפל במום, הרי אף כשהמקדיש פודה אותם לעצמו, אינו מוסיף חומש. משום שכאמור אנו לומדים מהכתוב, שרק כאשר הבעלים פודים את ההקדש הראשון, הם מוסיפים עליו חומש, ולא כאשר פודים את הדבר השני, שהודפס בקדושתו של הראשון, בין על ידי פדיון ובין על ידי תמורה. על החבב, המפריש בהמה לצורך קורבן השם כדי להתכפר בו, ונפל בו מום, שבכך הוא נפסל להקרבה, והוסיף עליו חומש וחיללו על בהמה אחרת, כפי שצריך לעשות כאשר פודים את ההקדש הראשון, שהוא פדה ובתוספת חומש, אלא שבמקום להקריב לכפרתו את הבהמה שחילל עליה, הוא נתכפר באשם אחר, שהביא בהמה שלישית והקריבה לאשם, ועתה אי אפשר להקריב את הבהמה השנייה שחילל עליה, משום שכבר נתכפר, ושוב אינו יכול להביא קורבן אשם, ולפיכך נתקע הבהמה השנייה שחילל עליה לראייה, שהיא ניתנה לרועה כדי שתראה הבהמה עד שיפול במום, ותיפדה ויפלו דמיה לעולו ציבור, כמו שהתבאר במקומו בהלכות פסולי המוקדשים. הרי הוא ספק בגמרא בתמורה, האם כאשר נפל מום בבהמה השנייה שחילל עליה תחילה והוא בא לפדותה, הרי הוא מוסיף עליה חומש, הועיל והוא קורבן עולה, כדין השם שנתכפרו בעליו, והרי אף על פי שהוא גוף אחד, שזהו אותו גוף שהוקדש כהקדש שני לאשם, שחילל עליו את האשם הראשון, מכל מקום הרי זו קדושה אחרת, שכשפדה בו את הראשון הוא היה אשם, ואתה הוא מקדישו לעולה, וממילא הרי הוא כהקדש ראשון וצריך להוסיף עליו חומש, או אינו מוסיף עליה חומש, מפני שסוף כל סוף היא הרי באה מכוח ההקדש הראשון שכבר הוסיף עליו חומש. הלכה זין, קודשי בדק הבית אין עושים תמורה, שלא חל בהם דין התמורה, משום שלא דנה תורה בתמורה, אלא בקודשי מזבח, משום שדין התמורה נאמר בתורה בסוף פרשת בחוקותיי, בנוגע למעשר בהמה שהוא קורבן. כיצד היו לפניו בהמת חולין ובהמת קודשי בדק הבית, ואמר זו חלופת זו, שהוא מנסה להכיל את הקדושה על בהמת החולין, ובכך להחליפה מהבהמה הקדושה, או שאמר על בהמת החולין זו תמורת זו, שגם בלשון זו, הוא מנסה להכיל את הקדושה על בהמת החולין, ובכך לאמירה מהבהמה הקדושה, הרי לא אמר כלום, שום שכאמור דין התמורה נאמר רק בנוגע לקורבנות. אבל אם אמר הרי זו תחת זו, או הרי זו מחוללת על זו, שבניגוד ללשנות התמורה שכאמור עניינם הוא המשכת הקדושה לבהמות החולין, הרי כאשר הוא אומר הרי זו מחוללת על זו, הרי עיקר כוונתו היא לחלל את הקדושה מבהמת ההקדש ולהוציאה לחולין, אלא שלא ניתן להשאיר את הקדושה ללא תחולה על דבר מסוים, ולפיכך כאשר הוא מסיר את הקדושה מבהמת ההקדש, עליו להכילו על בהמת החולין או על כל ממון או שווי ממוני אחר. ואפשרות חילול הקדושה מחפץ ההקדש קיימת אף בהקדשי בדק הבית, ולפיכך דבריו קיימין ויצתה הבהמה הראשונה לחולין ונתפסה הבהמה השנייה בקדושתה. וכאשר הוא אומר הרי זו תחת זו, יכול הדבר להתפרש הן כתמורה והן כחילול, ולפיכך כאשר הוא אומר זאת בנוגע לקודשי בדק הבית שאין בהם אפשרות לתמורה, אנו מפרשים את דבריו לחילול. הלכה ח', אחד קודשי בדק הבית ואחד קודשי מזבח שנפל בהן מום, שעל ידי כך נפסלו מהקרבה וניתן לפדותם כקודשי בדק הבית, הרי אין פה דין אותן לכתחילה, אלא בשוויין, דהיינו בכסף או בשווה כסף, ששוויים הוא כמלוא ערכו של החפץ שאותו פודים. וזאת משום שבנוגע לפדיון ההקדש נאמר בתורה בפרשת בחוקותיי, ערכך משמע שהפדיון יהיה במלוא שוויו של החפץ. אך אם עבר וחיללן על פחות משוויין, אפילו הקדש שווה 100 דינר שחיללו על שווה פרוטה, הרי זה פדוי ויצא לחולין ומותר לענות בו, משום שאין דין הונאה בהקדש. אך מדברי סופרים שהוא צריך חקירת דיינו עמידת שווי הדמים של חפץ ההקדש, וחייב הפודה להשלים את מלוא דמיו. מבאר הרמב״ם בהלכה ט' כיצד הייתה לו בהמת קודשי מזבח שנפל במום, והרי שווה 10, ובהמת חולין ששווה 5, ואמר על בהמת ההקדש, הרי זו מחוללת על זו, דיינו על בהמת החולין, הרי זו בהמת ההקדש שנפל במום, נפדית ויצאת לחולין, אבל צריך להשלים את 5, שהרי הבהמה שפדה בה שווה רק 5 מתוך 10. וכן אם הייתה הבהמה הראשונה קודשי בדק הבית, ופדה אותה בבהמה שהיא שווה חצי ממנה, הרי זו יצאת לחולין, אף לעניין שמותרת להיגזז, שמותר לגזוז את צמרה, ולעבד, לעבוד בה, וזאת בשונה מבהמת קורבן, שנפל במום שנפדתה, שמותר רק לאכול את בשרה, אך אסור לגוזזה ולעבוד בה. ותיכנס השנייה תחתיה מדין התורה, שכאמור מהתורה אף אם נפדתה בשווה פרוטה, חל הפדיון, אבל מדבריהם של חכמים צריך חקירת דמים, אם הייתה זו שחילל עליה, שווה כבהמת ההקדש או לא, ובהם לאו עליו להשלים את דמיה. על החיות שמו אותה את הבהמה שחילל עליה 3 אנשים, ואמרו שבהמה זו שחילל עליה שווה בדמיה כבהמת ההקדש, אפילו באו אחר כן 100 אנשים, ואמרו של קודש הייתה יפה, דיינו שהייתה שווה יותר מבהמת החולין שחילל עליה, אינו חוזר, שאינו צריך להשלים את ההפרש על פי דברי המאה. הועיל וחקירת הדמים היא רק מדבריהם של חכמים, שמהתורה אף אם היא שווה פחות, חל הפדיון, לא החמירו בה החכמים, אלא סמכו על 3 האנשים ששמעו התחילה, שעריהם כבית דין. אבל אם שמעו אותה רק 2 תחילה, ובאו אחר כך 3, ואמרו שהונה ההקדש, דיינו שההקדש רומה והפסיד ממון, הרי מכיוון שהשומה לא הייתה כהלכתה על ידי 3 אנשים שהם כבית דין, הרי אף אם העונה הייתה בכל שהוא חוזר שצריך להשלים את הדמים. הלכה י' אין פה דין את ההקדש החסרה, דיינו בהשערה לא מדויקת, אלא בחקירת דמים בשומה מדויקת, כמו שביארנו בהלכות הקודמות. ואם פדה בשומה לא מדויקת, הרי יד ההקדש על העליונה, כיצד? ואם אמר פרה זו תהיה תחת פרה זו של הקדש, תלית זו תהיה תחת תלית זו של הקדש, הרי הקדשו פדוי בכל אופן, שהרי אף הקדש שווה 100 דינר שחיללו על שווה פרוטה מחולל, ולעניין הפרשי המחיר, הרי יד ההקדש על העליונה, שאם הייתה השנייה הפרה או הטלית של החולין, יפה מן הראשונה הפרה או הטלית של ההקדש ביותר, דהיינו שאף אם הפרה או הטלית של החולין היו שוות הרבה יותר מהפרה או הטלית של ההקדש, לוקחין אותה את הפרה או הטלית של החולין הגזברין ושותקין, שאינם צריכים להשלים לפודה את ההפרש. ואם אינה יפה, שהפרה או הטלית של החולין שפדה בה אינה שווה כזו של ההקדש, הרי הוא משלם את הדמים שהוא צריך לשלם את ההפרש כדי להשלים את השווי של הפרה או הטלית של ההקדש, כמו שביארנו, הוא מוסיף חומש, שכאשר הבעלים פדה אותה, עליו להוסיף חומש על מלוא הערך של חפץ ההקדש שפדה, שבשני המקרים הוא מוסיף את החומש לפי ערכו של החפץ של ההקדש, ולא לפי ערכו של חפץ החולין שעליו הוא מחלל. בין אם חפץ ההקדש יקר יותר, ובין אם חפץ החולין שעליו הוא מחלל יקר יותר. דהיינו צריך להוסיף חומש לפי השווי של חפץ החולין שעליו הוא מחלל, אלא צריך רק להוסיף חומש על ערך חפץ ההקדש. אך כל זה כאשר הוא לא נקב בשוויו של חפץ החולין שעליו הוא מחלל, שאמר סתם תלית זו תחת תלית זו של הקדש. אבל אם נקב בשוויו של החפץ שעליו הוא מחלל, שאמר תלית זו ב10 סלעים תחת תלית של הקדש, ופרה זו ב10 סלעים תחת פרה זו של הקדש, אפילו אם הייתה הפרה או התלית של ההקדש שווה 5, ושלוש שווה עשר, הרי זה מוסיף חומש. כשווי חפץ החולין שעליו הוא פודה, דהיינו חומש מבחוץ מערך של עשרה, ונותן שתי סלעים ומחצה, שהרי במקרה זה בדמים קצובים פדה, שמכיוון שאמר שפודה בעשר סלעים, נחשב הדבר כאילו הוא אומר, לדידי שווה לי. דהיינו שלגביו שווה התלית של ההקדש עשר סלעים, ולפיכך הוא צריך להוסיף חומש על עשר סלעים. ושנייה, דהיינו אם הוא בא לפדות את הפרה והתלית השנייה, שעליה חילל את הפרה והתלית של ההקדש, אינה טעונה חומש כמו שביארנו בהלכה ד'. ולהלכות הבאות צריך להקדים, שכאשר אדם קונה חפץ מחברו, אין החפץ נקנה בתשלום דמיו, אלא רק כאשר הלוקח מושך או מגביע את החפץ. אך כאשר הוא קונה חפץ מן ההקדש, הפדיון חל על ידי נתינת הכסף ולא על ידי המשיכה. ועל פי זה התבהרו ההלכות שלפנינו. הלכה י' ב', הפודה מיד ההקדש, ומשך את חפץ ההקדש כשהיה שווה מנה 100 דינרים, ולא הספיק לתן את הדמים לגזבר, עד שהתייקר חפץ ההקדש ועמד ב-200, נותן 200. משום שנאמר בפרשת בחוקותיי בנוגע לפדיון ההקדש ונתן את הכסף וקם לו, שבשונה מנכסי עדיות שכאמור נקנים במשיכה, הרי כאשר הוא פודה חפץ מההקדש, הרי רק בנתינת הכסף ליד ההקדש החפץ הוא שלו. ולפיכך אף שמשך את החפץ כאשר הוא עדיין היה שווה 100, הוא עדיין לא קנה אותו עד ששילם את דמיו, ואז הוא כבר שווה 200. ובאים משכו כאשר החפץ היה שווה 200, ולא הספיק לתן את הדמים, עד שהוזל מחירו ועמד במנה, נותנו להקדש 200, דאף שהמשיכה מן ההקדש אינה קונה, אלא רק בנתינת הדמים, ואם כן הוא עדיין לא קנה את החפץ כאשר הוא היה שווה 200, אלא רק עתה כאשר הוא שווה 100, מכל מקום צריך הוא לתת להקדש 200, כדי שלא יהיה כוח הדיות חמור מכוח הקדש, והרי בהדיות במקרה כזה, קנה כבר במשיכה, ונתחייב בדמים כאשר החפץ היה שווה 200, והוא התחייב ב-200, ולא ייתכן שההקדש יקבל פחות מהעדיות. ועד כאן דיבר הרמב״ם במקרה שהוא משך תחילה ולפני שהספיק לתת את הדמים, השתנה מחירו של החפץ. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על מקרה הפוך, כאשר הוא נתן את הדמים תחילה ולא הספיק למשוך עד שנשתנה מחירו של החפץ. הלכה י' ג' פדה ב-200 ונתן את הדמים ולא הספיק למושכו עד שירד מחירו של החפץ ועמד במנה, כבר קנה את החפץ בנתינת הכסף כאשר הוא היה שווה 200, הוא מושך את החפץ שהוא כבר שלו וזכה ההקדש ב-200, ואם פדה הוא כאשר החפץ היה שווה מנה ונתן את הדמים ולא הספיק למושכו עד שעלה מחירו של החפץ ועמד ב-200, הרי מה שפדה במאה פדוי ואינו נותן אלא המנה שכבר נתן, ואין אומרים כאן לא יהיה כוח הדיות חמור מכוח הקדש, שהרי ההדיות אינו קונה בדמים אלא במשיכה, ואם כן אף בהקדש נאמר כן, ויצטרך הפודה להשלים ל-200, הרי במקרה זה אין אומרים כן, משום שאפילו ההדיות אינו יכול לחזור בו לאחר שקיבל את הדמים, אף שעדיין לא נעשתה משיכה, עד שיקבל עליו כללה מיוחדת בבית דין שתקנו חכמים על הפרת ההתחייבות, ואם מי שפרה מאנשי דור המבול וכולי, הוא ייפרה ממי שאינו עומד בדיבורו, כמו שהתבאר במקומו בהלכות מחירה, ואין ההקדש ראוי לקבל מי שפרה, דאין זה שייך שההקדש יקבל על עצמו כללה, ולפיכך אין ההקדש יכול לחזור בו מקניית החפץ על ידי הפודה במאה. ועד כאן בעניין השינוי במחיר בין נתינת הדמים למשיכה. הלכה י' ד' המקדיש כל נכסה והייתה עליו כתובת אישה שגירשה ונתחייב לתת לה את כתובתה, או שיתרי בעלי חובות שלווה מאנשים ממון וכתב על כך שטר, וכל נכסיו משועבדים לתשלום כתובת האישה, וכך גם לתשלום החוב שיש עליו שטר. הרי אף על פי שהשיעבוד של כתובת האישה או של שטר בעלי החובות קדם להקדש, מכל מקום אין האישה יכולה לגבות את כתובתה מן ההקדש, ולא בעל חוב את חובו, משום שההקדש מפקיע את השיעבוד שקדם לו. דאף שבעדיות הכלל הוא שכאשר השיעבוד קודם, באים אחר כך את הנכסים, הרי האישה או בעלי החובות יכולים לגבותה מן הלוקח, הרי להקדש יש כוח להפקיע את השיעבוד. ממשיך הרמב״ם, אבל למרות שכל זמן שהשדה ביד ההקדש, אין האישה ובעלי החוב יכולים לגבות מהנכסים, הרי כשימכור ההקדש הקרקע שלו, שהוקדשה על ידי אותו אדם שחייב ממון לאשתו ולבעלי החובות, ותצא השדה לחולין, הרי יש לבעל חוב ולאישה לגבות מן הפודה, שהרי שיעבודה עומד על קרקע זו, שלא נתבטא לגמרי השיעבוד על ידי ההקדש, אלא שכל זמן שהשדה ביד ההקדש, הופקה שיעבודם, דהיינו שאין הם יכולים לגבות מההקדש. אך כשהשדה יוצאת מיד ההקדש להדיות, שוב יכולים הם לגבות את שיעבודם. וכפי שממשיך ומבאר הרמב״ם בהלכת את וב, הלמה זה דומה לשני לקוחות שהראשון קנה קרקע מהבעל והשני קנה את הקרקע מהראשון, שכתבה האישה ללוקח הראשון, דין ודברים אין לי עמך, דהיינו שאני מסלקת את הזכות שיש לי לטרוף את הקרקע המשועבדת לכתובתי, ומחר הלוקח הראשון את הקרקע ללוקח שני, שאף על פי שאיננה יכולה לטרוף מהראשון, הרי טורפת שהיא יכולה לגבות את הקרקע מן הלוקח השני, שהיא לא סילקה את כל שיעבודה מן הקרקע, אלא רק ביחס ללוקח הראשון, וכך גם שיעבודם של האישה ובעלי החובות נסתלק רק ביחס להקדש, אך לא נסתלק שיעבודם לגמרי מעל הקרקע, לפיכך כאשר העדיות פדה את הקרקע מיד ההקדש, שוב הם יכולים לגבות ממנו. ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, וכיצד פודין קרקע זה, וכי מי ירצה לפדות את הקרקע מיד ההקדש, הלא הבעל חוב או האישה יתרפוע ממנו. מבאר הרמב״ם שמשבין את האישה או את בעל החוב תחילה, שלא קיבלו עדיין את השלום הכתובה או החוב, וזאת כדרך שמשביעים את כל הבעל להיפרע מנכסים משועבדים, שכאשר הוא בא לגבות מן הלקוחות, צריך הוא להישבע תחילה שלא נפרע חובו, ואחר כך מכריזין עליהם על הקרקעות 60 יום בבוקר ובערב, כמו שביארנו בפרק רביעי, ואומרים כמה אדם רוצה ליתן בשדה, על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל חוב את חובו, שכשמכריזים על השדה צריך להודיע מלכתחילה שהפודה, ואם הוא לא ירצה לתת את השדה עצמה לאישה או לבעל החוב, הוא יצטרך לפרוע לאישה את כתובתה ולבעל החוב את חובו, שכמובן שבאופן כזה אין הוא משלם להקדש את מלוא ערכה של השדה, אלא סכום מועט. ואחר שפודין אותה מיד ההקדש, ולוקח אותה, לוקח אפילו בדינר שנותן להקדש, שהרי ייתכן שלא יימצא אדם שיהיה מוכן לשלם יותר מכך עבור השדה, אשר הוא יידרש לפרוע את החובות או את כתובת האישה, ומה שאין האישה או בעלי החוב עצמם יכולים לקחת את השדה מההקדש תמורת תשלום הדינר או כל סכום מועט אחר, מבאר הרמב״ם שזהו כדי שלא יאמרו האנשים שההקדש יוצא בלא פדיון, שהרואים את האישה או את בעל החוב ליטול את השדה מההקדש, סבורים הם שהם נוטלים את השדה משום שהיא משועבדת להם, והם נוטלים אותה ללא כל תשלום. ולאחר מכן חוזר הפודה ומגבל לאישה את כתובתה, או לבעל החוב את חובו, ואפילו היה חוב 100 והשדה שווה רק 90, מכל מקום צריך הוא לשלם לאישה את מלוא כתובתה, או לבעל חוב את מלוא חובו, ובנוסף לכך, להוסיף להקדש עוד סכום כדינר, משום שעל מנת כך פודה אותה רוצה לפדותה, שהוא מראש יודע את הדברים הללו, ובתנאים אלו הוא פודה את השדה מההקדש, די ייתכן שהשדה חביבה עליו, והוא מוכן לשלם עליה יותר ממחירה. אבל אם היה חוב 2 בדמי השדה, כגון שהייתה השדה שווה 100, ויש עליו חוב וכתובה 9 ב-200, הרי אין פודין אותה על מנת ליתן את החוב או את הכתובה, אלא פודין אותה סתם, שהפודה אותה יקבל את השדה לרשותו, ואין הוא מתחייב כלל לפרוע את החובות או את הכתובה, משום שבמקרה כזה שהחוב או הכתובה שווים פי 2 מערך השדה, הרי אם ייתנו ליתן שהפודה יצטרך לפרוע את החוב או הכתובה, אינה נפדית כלל. משום ששיערו חכמים שלפעמים אדם הצריך קרקע מוכן לשלם עליה עד פי 2 ממחירה. אך לעולם הוא לא יסכים לשלם עליה פי 2 ממחירה. ולפיכך אם ייתנו שהפודה את הקרקע השווה 100, יצטרך לפרוע את החוב או הכתובה שהם ב-200, הרי לא ימצאו אדם שיפדה אותה כלל, ולפיכך במקרה כזה יפקיעו חכמים את שיעבוד האישה והבעל חוב לגמרי מעל הקרקע, כדי שתוכל הקרקע להיפדות. הלכה י' זין, המקדיש את כל נכסה ואחר כך גירש את אשתו וגבתה את כתובתה מן הפודה מן ההקדש, כמבואר בהלכות הקודמות, דיינו שהיא באה לגבות את כתובתה ממנו. אינה גובה עד שידירנה בעלה לשעבר ענה, דיינו שיאסור עליה בנדר מלענות ממנו. שום שאנו חוששים שמה חזר בו מכך שהקדיש את כל נכסיו, וכנוניה דיינו הערמה עשו על ההקדש, והיינו שלא גירשה הבעל, אלא כדי שתגבה את כתובתה מיד הפודה מן ההקדש, שכאמור הפודה נותן להקדש רק סכום מועט, ולאחר שתגבה את כתובתה הוא יחזירנה לו לאישה, ולפיכך צריך בעלה לשעבר להדיר אותה מליהנות ממנו תחילה, שאז הוא לא יוכל להחזירה לו לאישה. ואין אומרין, אילו רצה לחזור בו מההקדש, היה אומר בטעות הקדשתי, וישאל על הקדשו לחכם, ויתיר לו את נדרו, משום שיברר החכם שהוא נדר בטעות, והיה חוזר לו, דיינו שהנכסים היו חוזרים אליו מההקדש. מדוע יצטרך לעשות את כל הקנוניה, לגרש את אשתו, ושהפודה מיד ההקדש יפרע לה את כתובתה? משום שייתכן שהוא חושש שהוא לא ימצא חכם שיסכים להתיר לו את נדרו ולבטל את הקדשתו, ולפיכך הוא עושה את הקנוניה באופן הנעל, ולכן אין האישה נפרעת את כתובתה עד שידירנה הנאה תחילה. הלכה י"ח, וכן אין אדם נאמן לומר אחר שיקדיש, מנה לפלוני חוב עליי, כדי שיבדו את אחת מקרקעותיו שביד ההקדש, כדי להגבות לאותו אדם את חובו, או כלי זה שבידי של פלוני הוא, והוא פיקדון בידי, ולא חל עליו ההקדש, שגם במקרים הללו כמו בהלכה הקודמת אנו חוששים, שמה הוא חזר בו מהקדשו, ויעשו הוא ואדם נוסף קנוניה על ההקדש, ששניהם יחד ימציאו סיפור שאותו אדם הלווה לו ממון או יפקיד בידיו כלי מסוים כדי להפקיעו מיד ההקדש, ואחר כך הם יחלקו את אותו דבר ביניהם. ואפילו היה שטר ביד בעל החוב, אינו גובה על פי זה, דיינו על פי דברי המקדיש שמאשר את השטר ואומר שלווה ממנו ממון, אלא כדרך שגובין כל בעלי החובות מנכסים משועבדים שאינם גובים אלא בשבועה, וכך כאן לא יוכל בעל החוב שיש בידו את השטר לגבות מיד הפודה מן ההקדש, אלא על ידי שישבע תחילה כמו שביארנו בהלכת את זין. המשיך הרמב״ם בהלכה י"ט, במה דברים אמורים שאדם שהקדיש את כל נכסיו אינו נאמן לומר שהוא חייב לאחרים המון מחשש קנוניה באדם בריא, אבל חולה, דיינו שכיב מרע נוטה למות, שהקדיש כל נכסיו ואמר בשעה שהקדיש, דיינו אף לאחר שסיים את ההקדש, כאשר הוא היה עסוק עדיין בעניין ההקדש, אמר השכיב מרע, מנה לפלוני בידי שהוא חייב לאדם פלוני מהדינרים, הרי הוא נאמן, משום שאין אדם עושה עורמה על ההקדש בשעת מיטתו וחוטא לאחרים, דיינו לצורך אחרים, שהרי הוא הולך למות ולא יוכל ליהנות ממנה זה, והכלל הוא שאין אדם חוטא ולא לא. שאין האדם חוטא כאשר רק אחרים נהנים מכך, והוא עצמו אינו מפיק מכך שום מנה, ובמיוחד לא האדם הנוטה למות. לפיכך, אם אמר המקדיש החולה, תנו אותה לו, דיינו שהוא לא אמר רק שהוא חייב לפלוני מנה, אלא אף אמר לאנשים שהיו איתו שיתנו את המנה לבעל חובו, הרי נוטל אותו האיש את המנה בלא שבועה כלל, אף שאין לו שטר, משום שבשעת מיטתו נאמן האדם על כל מה שאומר לגבי נכסיו מהטעם האמור. אך אם לא אמר תנו, אלא אמר סתם מנה לפלוני בידי, אין נותנין, משום שאף שבשעת המיטה הוא נאמן לגמרי בכל מה שיאמר, דה בוודאי אין לו שום כוונה לעשות קנוניה על ההקדש, הרי באם הוא לא אמר שיתנו לאותו אדם את המנה, אנו חוששים שלא יתכוון כלל לומר שאומנם הוא חייב לאותו אדם מנה, אלא שאמר זאת כדי שלא להסביע את עצמו. דהיינו שלא יחשבו האנשים שהוא אדם עשיר. ולפיכך הוא אומר שהוא חייב לאנשים המון, כדי שהאנשים יחשבו שהוא באמת עני. אכן הוא מתכוון כלל לומר שבאמת הוא חייב לאותו אדם מנה. ולפיכך הם נותנים לו את המנה, אלא אם כן היה בידו של אותו אדם שטר מקוים, מאושר על ידי בית הדין, שחתימות העדים שעליו אמיתיות, הרי זה נוטל מן ההקדש, אף בלא שבועה, מפני הצוואה של המקדיש. אך כל זה כאשר השכיב מרע אמר זאת בשעה שהקדיש, כאשר הוא עדיין היה עסוק בענייני ההקדש. אך אם לאחר שהקדיש, שכבר סיים להתעסק בענייני ההקדש, ובשעה שהקדיש את כל נכסיו הוא לא אמר כלום, ורק לאחר שסיים להתעסק בענייני ההקדש, הוא אמר מנה לפלוני בידי, הרי אף אם אמר תנו לו את אותו מנה, אין שומעין לו, שהרי הנכסים כבר אינם שלו, אלא של ההקדשם, ואין הוא יכול לחזור בו מהקדשו. ושוב, אין לו נאמנות מיוחדת על הנכסים, אלא הרי הוא אותו בעל חוב כשאר בעלי חובות. אם נתקיים שטרו, נשבע וגובה מן הפודה ולא מן ההקדש, כפי שנתבאר בהלכת את זין. הלכה חף, מי שיצא עליו כל. דיינו שישנה שמועה שיפקיר את נכסיו, או שיקדישן, או שהחרימן, הרי אין חוששין לו לאסור עליו את נכסיו, או להחזיקם כהפקר, שכל המחזיק בהם זכה בהם, עד שתהיה שם ראיה ברורה, דיינו עדות על כך שיפקיר או יקדיש או החרים את נכסיו. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.